חמישי לסדר פרשת וישלח יעקב מלאכים בשיעור מידות הראיה, עוד ד' בשיעור הקודם דיברנו על סייגים א' ב' וג', למעשה בסייגים הקודמים הרב הסביר את מהות הגאווה, הבעיה הקשה באדם המתגאה, אדם שהגאווה נוסדת במקום מעל מה שהיא צריכה. אמרנו שבדרך כלל הגאווה היא מסולה ועיקרה למעט מעט שבמעט, נגיע לזה איזו גאווה היא מותרת, אבל הגאווה ככלל, הגאווה באופן עקרוני היא דבר שהוא שלילי, וכמו שאמרנו בשיעור אחר, היא שורש כל המידות הרעות, כמו שמכנים זאת חכמי המוסר. צריך להבין גם למה, אבל באמת כל דבר שאדם מגיב בצורה שלילית, כל דבר שאדם מגיב בצורה שלילית נובע מתפיסה מעוותת של עצמו, כלומר מידת גאווה. ובדרך כלל, אם אנחנו נראה ונחקור תגובות שלנו על ההתנהגויות ותגובות שקורים בינינו לבין אנשים אחרים, בינינו לבין קרובינו, בינינו אפילו כלפי עצמנו, אנחנו נגלה פגיעות. פגיעות נובעת מתחושת גאווה, או במילים אחרות, איך יכול להיות שהוא עשה לי את זה, או מי הוא, וכו'. וזה מוביל לכל המחלות הרעות שיש לבין האדם. אם אנחנו מדברים על שורש של צרות, אפשר לומר שהצרות הרוחניות, הצרות של המידות, של השליליות של האדם, נובעות ממידת הגאווה. אומר הרב, ואנחנו בפסקה ד', אומר הרב שכל זמן שהגאווה היא בלב, אי אפשר לשוב בתשובה, ואי אפשר להשכיל כל שכל תחת. אני רק קשה מאוד. יודעים שאין דבר העומד לפני התשובה? תשובה היא יסוד ושורש ביהדות, וחזר אומרים על התשובה, שהתשובה קדמה לעולם.
בסדר, אבל בן אדם לא יכול לעשות בתשובה אם יש עליו משהו מנופלא.
לא, זה אפשר, זה משהו אחר. עצם הרצון לעשות תשובה. אדם שיש לו גאווה, כן? למה שעשית תשובה? הרי מבחינתו, בסדר. כלומר, לא מתחיל תהליך של תשובה. ומה פירוש תהליך של תשובה? אנשים תמיד נבהלים ומקשרים בטעות את התשובה לדת. וזה ממש לא. תשובה זה שיפור, תיקון, חזרה להתנהלות, לתגובות, למעשים לא נכונים. דוגמה, אם אני לקחתי בטעות כלי בשרי ורציתי להרבב בו משהו רותח חם בשרי, ואני בדרך אל הסיר ואוי, שמתי לב שזה בשרי, ואני מחזיר את הכלי למקום, מה זה? תשובה. אני חזרתי ממשהו שיכולתי לקשל בו. גם אם נכשלתי כבר, אז יש דרכים שצריך לבדוק, האם זה צריך ליבון, האם זה צריך הגעלה, אפשר לתקן, עשיתי את זה, נגמר, הכלי חזר למקומו. זה תשובה. זה לא קשור לדעת. כן, נתתי דוגמה הלכתית, אבל בוא נתן דוגמה אחרת. אני לקחתי משהו, כן? ואני עכשיו רוצה להחזיר אותו. החזרתי אותו, לא תשובה. בלי קשר עכשיו למצוות. מוסר פנימי. כלומר, מוסר תשובה לא בהכרח קשור ישירות למצוות. זה קשור להתנהלות של האדם בחיים. אכן נכון, כל חיינו אמורים להיות מובלים, מונחים, מכוונים ונעשים על פי התורה, על פי הכוונה של התורה. אבל התשובה משמעותה לתקן דבר ולהחזיר אותו למקום שהוא היה לפני הקלקול. אומר הרבי שיש לו מידת גאווה, כלומר שהגאווה נמצאת אל האדם, התשובה מתעכבת, כלומר הרעיון לעשות תשובה לא עומדת בחשיבה של אותו אדם, ולמה? כי הגאווה יוצרת חשיבה דמיונית, מטעה ומכשילה של תחושת שלמות. כאשר האדם מרגיש שלם, אין בו חסר. אם אין בו חסר, לא צריך לעשות כלום. הכל בסדר. אנחנו מכירים את התשובה הזו ששואלים אחד את חברו, מה שלומך? הכל בסדר. יש לך שקר גדול מזה? תחשבו רגע בנפשכם.
אני לא חושב שהכל בסדר, הכל בסדר.
לא. הכל בסדר. חוץ מי. פה ברגל, פה עובר בבנק, או יש את זה ככה.
רגע, בן אדם שראית אותו ברחוב.
רגע, יפה. זאת אומרת, או שהשאלה היא לא רצינית, התשובה בוודאי לא רצינית. כשאתה שואל לא ברצינות, אתה מקבל תשובה לא רצינית. כבר אמרתי לכם, אתם זוכרים, אותו זקן שפעם עשה לי שיעור חינוכי הכי טוב שיש, ששאלתי אותו מה שלמה. אז הוא שאל אותי אם יש לי כמה ימים לשבת ונשמע. זאת אומרת, האמירות הללו רק מעידות, כאילו, הכל בסדר, זה משלמות מזויפת, זה לא נכון. אפילו אם אתה עייף, זה כבר לא הכל בסדר.
אז מה?
זה לא הכל בסדר, אני עייף. כלומר, זו אמירה שיוצרת אשליה. זו אמירה לא אמיתית.
יש מצבים...
ככה גאווה.
יש מצבים שהאדם מרגיש מושלם, כאילו במצב רוח מושלם.
כי הוא מתגאה.
לא מושלם בזה.
אנחנו מדברים על תחושת שלמות. אדם שחי בתחושת השלמות הוא גאוותן ברמות על.
אז אם שואלים אותך מה קורה, אתה אומר מושלם, אז אתה...
לא, זה אמירות שלנו, הם אין להם ערך. זה אמירות סתם, מן השפה ולחוץ. זה ממש לא אמיתי, זה לא רציני. סתם אומרים, טוב, מה שלומך? בסדר. מה אני? טוב. אתה לא מתכוון לנו. אתה אומר, יאללה, תשחרר אותי, עזוב. אז למעשה, אומר הרב, שכאשר לאדם יש תחושת שלמות, תחושה דמיונית, אין לו חיסרון, לכן גם אין לו רצון לשנות, ואין לו כוונה לתקן, כי אין מה. ממילא, הגאווה גורמת לאדם כמו איזה מין סגר, מצור, שהוא הולך וגובר ומתחזק סביב עצמו, סביב האישיות שלו, סביב הנפש שלו, סביב המהות האמיתית הפנימית שלו. ומאותו רגע הוא לא מסוגל לחשוב נקי. שום מחשבה שלו, גם הטובה ביותר, ועל אחת כמה וכמה הלא טובה, הם לא נקיים. הם באים מתוך זווית ראייה שאם אני מציע לעשות דבר טוב, זו הצעה המושלמת ביותר בעולם ואין בלתה, כי אני מושלם. זאת אומרת, גם הדבר הטוב הוא עמוס ושקר ודמיון מפותח. כי האדם מאבד את היכולת לבחון. מאבד את היכולת להתבונן כאילו מן הצד. אם אדם חסר ויודע שהוא לא בסדר, אז גם שהוא בוחן את עצמו, וזה לא קל, יש לו איזה מין מבט כזה מבחוץ רגע, בוא נראה מה אני עושה. כאילו אני עומד בחוץ ואני בוחן את המעשה. וכבר הרבה פעמים הוכחנו את זה בשיעור הזה ועוד מקומות, שאתה מדבר על דברים שהם מילים שהם כלליות, יש נטייה להרבה אנשים להתנגד את דבריך, עד שאתה הופך את זה למשהו פרטי אליו, ודעותם משתנות כאלף עין. כמו יכול לצעוק חמאס על מה שאתה אומר ולהתנגד, ופתאום אומר, רגע, רגע, זה אצלך בבית, אצלך בשכונה, במשפחה שלך, אתה גם מסכים? לא, תראה, הוא מתחיל לתרץ תירוצים לסגת נסיגה מהירה. למה זה קורה? אם זאת דעתך, תלך איתה עד הסוף. תמשיך איתה, גם אם זה אצלך בבית. למה זה לא מבוסס? כי מה שאתה אומר מקודם, בא מתוך תפיסה שאומרת, הדרכי, הבנתי, היא המושלמת. זהו גאווה. ממילא כשאדם עמוס בגאווה, כשאדם יש לו מידת גאווה, אין לו שום ראייה שונה חוץ מדבר אחד. בורא עולם אחד, ואני שניים. ואולי אפילו גם בורא אחד, בורא עולם, זה קצת מפריע. כי איך יכול להיות שיש מישהו גדול וטוב ממנו? לא יכול להיות. במילה מובן, בורא חדל, שכל המתגאה, הקדוש ברוך הוא מתרחק ממנו כאילו. כי זה לא עובד יחד. יש רק מושלם אחד. אם יש שניים, אז מישהו צריך לזוז. לכן אומר הרב, שזה אולי אחד הנקודות שאנחנו צריכים לשים לב, לא רק בעשרת ימי תשובה וביום הכיפורים ורואים את זה, אלא כל רגע ורגע בחיינו, כי כבר אמרנו לאלה שעכשיו הצטרפו, המילה תשובה לא שייכת רק לתחומים דתיים, הם קשורים לחיי היום יום. גם כשאדם אוכל מאכל שמזיק לו, והוא מפסיק, הוא עשה תשובה. תשובה משמעותה, להפסיק לקלקל. זה לא משנה מה. ממילא, אומר הרב, שרק, וזה בפסקה ה', המתאר עצמו מגאווה, יכול לשוב בתשובה שלמה, ולא שום מניעה כלל, אפילו מהאבונות שמעכבים את התשובה, ואני רוצה להדגיש את המילה תשובה שלמה, כי משמע, מתוך דברי הרב, שאפשר לעשות תשובה לא שלמה, אבל רק מי ש... מטהר עצמו מגאווה. כלומר הוא עובד על זה. הוא מוריד את הדמיון המפותח השלילי שהוא מחזיק מעצמו כמושלם. ומי שמתנקה מהגאווה הוא דומה לאדם שמסיר לכלוך מכלי. אשר לפניי יש צלחת. יש בה שאריות מזון, אני צריך להוריד את שאריות המזון כדי לנקות אותה, הרי זה לא נעשה בשנייה אחת. יש תהליך, יש את המים ששוטפים אזור אחר אזור, והיד שלך, או המדיח שלך, או לא משנה מה, עושה פעולה של חלק אחר חלק, עד שהוא מנקה את הכל. וגם שאדם מתחיל להבין שהגאווה הזו היא הכישלון הגדול של חייו, הוא מתחיל להוריד לאט לאט אותם המקומות שהתנקו מהתפיסה הגאוותנית, שם יש מקום לערעורי תשובה. שם כן יש תהליך של רגע חושבים ולא ממשיכים לקלקל. אז מתחיל תהליך של ניקיון. אבל זו תשובה שלא שלמה. התשובה השלמה זה בניקיון הכלי כולו. לכן אומר הרב שמי שמתנקה, מי שמתאר עצמו מגאווה, לפי התהליך, ההתמדה, העקביות וטיב העבודה, טיב הניקיון, יש אצלו התעוררות לתשובה. ולכן, מאיפה זה נובע? כי שם סוף סוף הוא מוכן להודות שמה יש לו? חסרונות. כלומר, ברגע שאדם מודה, באמת, באמת, יפה, באמת, לא כמו מה שלומך בסדר, אלא באמת להודות שיש לו חסרונות, באותו מקום הוא יכול להתחיל לתקן. כי הוא גילה פתאום שהוא לא כזה מושלם כמו שהוא חשב. אבל באותם מקומות הגאווה אין תשובה, במקומות שמתנקים להם לאט לאט, יש שם מקום לתיקון. ניתן דוגמה, אני יכול לקחת קיר ולצבוע אותו בצבע, כן? וחור גדול, במקום לסגור אותו, לשים תמונה שמכסה. כשאני אתבונן על הקיר, הקיר ראה לי מושלם,
יש לי דרוק מהבעיה,
הוא צבוע, הכל בסדר, נכון? אבל רק תזיז את התמונה והתגלה הקיעור שבקיר. הכי הוא מתגלה. כאשר אני מוריד את התמונה, ואני רואה את הכי הוא, ואני אומר, זה מכוער, צריך לסגור את החור הזה. ברגע שאמרתי, זה מכוער, זהו. אני אטפל והחור הזה יסגר. עכשיו אני יכול לסגור. אני לא צריך לחסות שום דבר. אני לא צריך להסתיר שום דבר. הגאוותן מסתיר את המציאות שלי. מה אתה אומר, רצית לומר? אלא
לא, זה כמו כאילו לפתור את הבעיה ולפרוח מהבעיה. אבל לשים את הציור זה סתם לפרוח.
לא, כי הוא, שאני מודה בו,
זה לא השלב הראשון. לא, להודות זה הדבר הטוב, זה היה באמת לפתור את הבעיה.
מתחיל לפתור. לכן כל מי שנפתח אל חסרונותיו, כל מי שמוכן להכיר בהם, להודות בהם, שמה מתחיל תהליך הבראתי, שמה מתחיל תהליך תיקוני, שמה מתחיל תהליך של שלמות. כי שלמות האדם היא שלמות במדותיו. וכל אחד במקסימום כוחות שיש לו. אינו דומה א' לב', אבל אתה א', תמצא את כל כוחותיך כא'. שם יש לו. לכן השאיפה אל השלמות לא יכולה לבוא במקום שיש
גאווה. אתה לא מכיר בכם.
אני גם לא מכיר בשלמות כי אני שלם. אין לי שאיפה להיות שלם, אני שלם. מילא, אני חוזר אל תוכי. לא מתבונן החוצה, אלא אני חודר לתוך מחשקי הנפש שלי, לתוך מכלולי החיים שלי, לתוך התערובות של ההתנהלויות, התנהגויות, גומות שלי, ומסיר משם את הפגיעות שנובעת מזיוף, משקר עצמי. קו תחתון, גאוותי הגדולה. ולא, אומר הרב, כשאדם כזה, זוכרים, הזכרנו בימי סרט ימי תשובה, את אותם 24 דברים שהרמב"ם מביא כמעכבי תשובה. אומר הרב, אפילו את זה, זה מאפשר. אם האדם מכיר חסרונותיו, אין שום דבר שיעכב אותו. וזה הדרכם של גדולי ישראל מאז ומעולם, שהקטינו מערכם. הקטינו, בלי לזלזל בעצמם. לא שאנחנו אין לנו יכולות, יש לנו, יש לנו יכולות גדולות. אני אשתמש אולי בממרה של הגמרא, שאם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. זה ירידה בערך, כי מלאך הוא מעל אדם, מבחינת הערך הקדושתי שלו. אבל אם הם היו בני אדם, אנחנו כחמורים. אז מי שאומר את זה על עצמו שהוא חמור ומוריד בערכו, אני בטוח שבראייה השטחית הנוהגת ברחוב בסגנון מה שלומך בסדר, בוודאי, מה, בן אדם הוא חמור, הוא יצור אומני, הוא חושב, לא. זו אמירה שנובעת מאיפה? במידה גאווה. מה, אני חמור? חס ושלום, איך אתה אומר על הדבר? לא מדובר על הפן הגשמי והפנימי של החמור, כי זה אני רואה שאתה לא, אתה אדם, הוא חמור. אלא בתפיסה של הערך, שאתה פחות מן החמור, כי החמור יודע שהוא מה? חמור. זה פשוט. ואתה חושב שאתה מישהו שאתה לא. אז מי יותר גדול ממיך? חמור ממך. ובגלל שאתה מזייף לעצמך את הדימוי העצמי שלך, הפגיעות שלך גבוהה מאוד, התגובות שלך קיצוניות מאוד, ובעצם אתה פחות בחשיבה ההגיונית מבעל חיים ממוצע. כשאתה מדבר על בעלי החיים המפותחים. לכן אומר הרב, אדם שמסיר את התפיסה הזו, שום דבר לא יכול להקים את התשובה שלו. שום חטא, שום עבוד, הכל אפשר. וחכמי ישראל הכירו בערכם הגדול מצד אחד, מצד שני הבינו שתמיד יש מישהו שהוא גדול ממנו בחוכמה, בענווה, במעשים טובים. זו התפיסה הנכונה שצריכה להיות. הערך הנכון של האדם, החכם, לא החכם בידיעותיו, החכם בקריאת נפשו, לדעת, בוודאות, שבוודאי ובוודאי יש טובים ממנו. ואם אדם יודע וברור לו שיש טובים ממנו, הוא כבר לא מתגאה כי אין לו במה. הוא מודע לכך שהוא בעל חולשות, הוא מודע לכך שיש לו חסכים וחסרונות, יש לו מעלות ויש לו גם מורדות, שהוא עדיין לא הגיע איתם במקום המנחה. אין לנו תשובה גדולה מזו, אין לנו פתח של אור גדול מזה. מה? אין מישהו כזה, אבל יש הבדל איך אני מתייחס אליהם.
אתה מכיר בזה?
אני מכיר בזה, שזה נובע בגלל חולשה שלי, או שאני אומר לא, זה הוא עשה לי, הוא דחף אותי, זה בגללו.
אבל
לא. לא שאני אומר את זה, זאת אומרת, אני מושלם. אלמלא הוא, אני בסדר. רק כשאדם מכיר, אומר הרב, בפסקה ו', אדם מכיר שהוא מתגאה, הוא רפואה לתיקון הגאווה. ברגע שאתה יודע שאתה חולה, יופי, התחלנו להתרפות. וכשאדם לא מוכן להודות שהוא חולה, הוא לא מטפל, הוא לא עושה כלום, הוא ימשיך להיות חולה. המחלה הנוראית שיש, הקשה ביותר שיש לבני האדם, כשאני לא מגדיר משהו כמחלה. אני מדלזל בזה. הוא אומר, לא, לא, זה לא מחלה, זה סתם, זה... אתה בטוח שזה סתם? תבדוק. שמה זו מחלה. ובדרך כלל בידוע, שיש מחלה ולא מתאמין בה, היא מתחילה להיות יותר מורכבת.
כמובן.
היא מחמירה. במידות, זה הרבה יותר מהר ממחלות רגילות. שיש נגדם חיסון. כי נגד מידת הגאווה, החיסון הוא בעייתי ביותר. כי אדם מוכן לבלוע תרופות מרות כדי להתרפא, הוא לא מוכן להפסיק להתגאות. האדם מרגיש שאם יקחו לו את הגאווה המנופחת המזויפת שלו, אין לו חיים. הוא ילחם עליה. במלחמת חורמה, כל מי שינסה להזיז אותו מהגאווה שלו, הוא לא יהיה מוכן לוותר עליה. כי בלעדיה הוא יצטרך להודות בכל מה שהוא קובע לעצמו שלא. וזה יחייב אותו לפעול. אז למה שאדם יעשה את זה? הוא יאשים אחרים, הוא יפגע באחרים, הוא יגיב קשה כלפי אחרים. רק כשאדם מכיר בזה שמידת הגאווה היא מחלה סופנית, מסוכנת, שיכולה להרוג את האדם. בדברי המשנה, שלושה דברים מוציאים את האדם מן העולם, ואחד מהם הזה? גאווה. האדם הזה לא חי. אין לו חיים אמיתיים. בכעס תמידי, קנאה אמיתית.
מה זה שעושה דברים?
גאווה גדולה והכבוד.
אבל שתיהם חמקים בעצם בגאווה.
הקינה, הבאה הכבוד, לכל זה גאווה.
שתיהם, אבל כאילו שלושתם...
שלושתם באים מגאווה. אז הוא מוציא את האדם מן העולם. והאדם הזה לא חי, הוא פשוט לא חי. החיים שלו במתח תמידי נוראי. הוא מתגונן כל הזמן. כי אוי ואבוי, הביאו לו במידת הגאווה שלו. אוי ואבוי. באותו רגע הוא מת. אין לו קיום, הוא מרגיש אבוד. וכאשר האדם באמת מכיר, וזה כשזה המידה, זו המידה שמובילה אותו אל המוות הנפשי, הפסיכולוגי, הרגשי, בחייו הוא, התחלנו להתרפק. ואיך זה בא? על ידי דבר שאנחנו קוראים לו, החבר'ה קוראים לו צומי. שים לב, תשומת לב, תסתכל, תתבונן. אז מישהו אמר לך מילה. למה אתה מתפוצץ? מה נסגר? אז אמרו לך משהו. אז מה? מה הפגיעות הגדולה הזו? אם אדם מגיב על מילים בהתלהמות, צר לי לומר, האדם הזה גאוותן על כלום. הוא ריק, ואת הריקנות הוא רוצה למלא בזיוף. ולכן הוא מגיב כך. כי מה למעשה עשו כשאמרו לו מילה שהוא נפגע בה? חשפו אצלו את הריק, את הכלום. והוא כל הזמן החזיק את עצמו והתנהל, והתנהג כמי שיש לו. מישהו חשף אותו. מישהו הוריד את התמונה מהקיר, והחור שאחרי התמונה התגלה. אדם מסתער להציל את חייו, כי אם זה יישאר כך, חייו אינם חיים. אתה לחזור להסתיר את זה. אז ההתקפה היא ההגנה הטובה. יותר מזה, אולי מה שאמרו לך זה נכון, ולכן אתה כל כך מתכונן. בדרך כלל, האדם הנורמטיבי, כשאומרים עליו דבר שהוא לא נכון, יכול לנהוג בשני מסלולים. המסלול הגאוותני, ואז הוא מתפוצץ, והמסלול שאומר, רגע, אתה מדבר לא לעניין, לא ממה אתה רוצה ממני, וזה לא שייך אליו. שתי תגובות אפשריות, ביניהם המרווח הוא עצוב. אבל אם מישהו קינה אותך בשם גנאי, אתה יודע באמת שאתה לא כזה. יפה, אז שיגיד, מה זה מעסיק אותך? למה זה מקומם אותך? כנראה שמשהו מזה כן יש בך. וזה חיסרון שלך, שמישהו חשף אותו. אז כל כולך מזדעק כי נחשפת בגאוותך. זה מה שאומר הרב, אדם שיש לו גאווה הוא לא נקי. גם המחשבות הטובות שלו יש להם מידה של גנות. הגאווה?
כן,
מידה טובה, מידה טובה, אמרנו כאן בשיעור במידות במוסר הבריחה, תמיד יש איתה משהו שלילי. עכשיו אתה, מה יגידו עליו? ואיך אתה אומר שאני כך? אם אין לך, אין לך, תגיד. פעם, פעמיים, שלוש, עשר, מה אתה? מה זה נוגע לי? תבוא בן אדם, תגיד, אתה חייב לי? 1,000 שקל. כן? לא מכיר אותך, מאיפה אני חייב לך? אתה רוצה, ניפגש בית המשפט, נתמוך. לא שייך אליי, לא נוגע. אבל אם אדם יגיד לך, אתה עשית לי כך וכך, ראיתי אותך עושה את הרבה כך, ואתה מתחיל להתלהם, מה אתה עושה? אתה מודה, אתה מודה שזה באמת נכון. אכן עשית והסתרת. לכן אתה צועק ומרעיש. כי הוא נגע בפצע שלך, וחשף את הגאווה שלך, את הריקנות שלך בתחום הזה, שתדבר עליו. כשאדם מכיר שהוא כזה, הוא מתחיל לטפל בזה. הוא מתחיל להביא שזה הנזק הגדול ביותר שהוא יכול לגרום לעצמו. ושימו לב, זה מה שאומר הרב, פסקה זין, פסקאו כתרות. הגאווה פוגמת את הרצון. כלומר, גם מצד כוח הרצון, יש פה שני דברים, יש לרצות, ויש מה שמניע לרצות. הגאווה פוגעת בכוח שמניע בכלל לרצות. ושוב, אני מדבר פה על הרצון כרצון כללי בחיי האדם, ולא משנה מה. אני רוצה. אני רוצה עכשיו פליז. אני רוצה מעיל. אבל האם יעלה על הדעת שאני אקנה פליז ללא מותג? אני? איך אני יכול ללכת עם פליז ללא מותג? מה יאמרו? איך זה ייראה? אז עולה כפליים? של גאווה מותר לשלם.
זה לא דווקא גאווה.
בכל דבר.
יש אנשים שאוהבים את זה יותר.
מה העניין? זה אותו פליז. אתה רוצה שיהיה רחב? תקנה פליז שיהיה רחב. וחצי מחיר, תקנה שניים, אם אחד יתקלקל. לא, אני אקנה את המותג. כי אחרת, איך אני אסתובב עם כולם? כולם עם מותג, ואני פתאום אגלה שאני פחות מהם? אוי, אני לא יכול לחיות. זו גאווה חולה. המטרה היא טובה, אני צריך מעיל חם. המותג? בשם מה? מה העניין? מה הרעיון? תסביר את הנקודה.
זה לא
כן. זה לחץ חברתי. יפה, זה לחץ חברתי. כלומר, אני לא מוכן לעמוד על שני ולהגיד שאין בזה צורך. וזה סתם.
זה כמו שבן אדם ילך עם חולצה ורודה של בנות. אז מה, זה יגיד
לי? זה משהו אחר.
לא נכון.
תן דוגמה יותר טובה, אני אתייחס. זה משהו אחר.
לא, זה לא עושים
בנות. אבל אתן לך דוגמה, אתן לך דוגמה, שאולי יקומם כמה מהשורים.
אני חושב שזה יותר יפה.
אולי זה, לא, לא, זה קשור יופי. כי מבנה חולצה של בנות ראשונה מבנה חולצה של
גבר. לא, לא, כן.
היפה, מבחינת הגזרה, זה לא שייך. אבל, בוא נדבר על משהו אחר. בוא נקרא לתת לך דוגמה אחרת. אולי זה יקומם כמה אנשים, אבל אני מוכן לקחת את הסיפור. שאלה. האם הלכת עם חולצה יפה, חובק, מכופתר, שחורה ושבת, זה בסדר או לא?
ברור שזה בסדר.
זה בסדר או לא?
לא.
יהיו אנשים שיתקעו מיד מה פתאום, לא, חד ושלום. רק לבן. רבותיי.
למה?
טעו.
ברור שזה בסדר. איפה רשם בדיוק סיפור
זה לבן? לא קשור, איפה רשום. גם חולצה שחורה, שאני קונה אותה לכבוד שבת קודש, היא חולצה יפה ומכובדת, אפשר ללכת.
גם אם זו חולצה שנגיד של יום חול, אבל קידה
שתהיה לשבת. אני אומר עוד פעם, ואמרתי גם שיהיו אנשים שיתקוממו על זה. נכון, גם חולצה בצבעים אחרים. זה שיש ציבור שלובש לבן, שמסתמך על דברי רבנו הארי, שאומר שלכבוד שבת קודש ראוי שהאדם ילבש כולו לבן, בסדר? אבל גם אותם אנשים שלובשים חולצה לבנה ומכנסיים בצבעים כחול שחור לא עומדים בכלל הזה שיהיו כל בגדיך לבנים.
לא, אבל אם זה לשבת, זה עומדים את זה לשבת.
רגע, אבל אני עכשיו לוקח חולצה ורודה, חולצה כחולה, חולצה שחורה, ומייחד אותה לשבת.
נכון.
מה הבעיה? כלומר, אני מסכים שיהיה כאילו כאלה שיתקוממו עכשיו. תגידו מה פתאום. כי הם הורגלו לתפיסה כזאת. זאת אומרת, יש פה דבר שצריכים להבין שאדם אסור לו להוביל את עצמו ולהתהלך בדרכי החיים בגלל לחצים חברתיים ובגלל הגאווה שלו להיות כמו כולם ויותר. יש דברים שאדם צריך לשאוף להיות יותר. זה בדברים שבקדושה. בדברים בשאיפה אל הדרך הנכונה, אל קיום התורה המצוות, אדם צריך להגיד מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי, לא מצד הלחץ החברתי, אלא מצד התפיסה שאומרת, הם היו טובים ממני, אני שואף להיות טוב. אבל מי שפועל וקונה וחושב ועושה תוך חשיבה מה יאמרו, מעיד על גאווה, פוחד להיות פחות מה שנראה כאילו הנכון. כל הנושא הזה שהזכרנו בדרך אגב פה, המותגים למיניהם, מאיפה זה נוצר? תחשבו רגע, מה מושג של המותג?
דבר שואל יותר כזה.
אני הכי טוב והסמל שלי. אין לך שיא של גאווה יותר מזה.
נכון.
כן? זה אני, זה הסמל. יש טובים יותר ממך.
אבל כן, תחשוב על כל דבר מה היה לפני ולמה
עצמו את זה. לא, לכן, כן, כן, האדם צריך להיות את שהוא חושב, כן. פעם ראיתי איזה דמות שעשו, איזה אומן עשה איזה פסל, איזה, בתור אומנות, לא לעבודה זרה, שרואים בן אדם יושב וככה חושב. הבעיה שהוא עשה את זה כשהוא יושב על הסלע. האדם צריך להיות את שהוא חושב. זה כל הבדל.
לא צריך לשאול. בטח שכן, זה כל הבדל בינינו בין חיות.
מהותו של האדם. הוא לא בהנה. הוא לא בעל חיים. יש לך דבר שנקרא שכל לבחון. קל יותר, במקום להתמודד ולהבין שהמותג הזה הוא חלק מהביטוי של הגאווה שלך. כשאתה שייך לזה, אני קונה את הטופ.
אוקיי.
יש דברים זהים לחלוטין, בלי המודד, בחצי מחיר.
עכשיו אני מחפש את זה.
יש את זה כמו שיש את זה.
נורא.
לא צריך לחפש, זה נמצא. לכן אומר הרב, הגאווה פוגמת את הרצון. וכיוון שהרצון פגום, אין מקום לכל טוב לנוח. כלומר, כאשר הגאווה פוגמת יסוד הרצון של האדם, ומילא הרצון חלש ומושחת. הרצונות של האדם הולכים להיות רצונות שליליים מושחתים, והטוב המאזן, הבונה, השומר, נחלש. הוא חסר את המרכזיות שיכול להישען עליה. ומה המרכזיות? הרצון. עד כדי כך שהגאווה הזו גורמת לאדם, לצערי הרב, אני אומר את זה בלי לפגוע בכם, אני מדבר עכשיו כרגע באופן כללי, ולא באופן אישי ליושבים כאן, אבל אנא מכם, הסתכלו ימינה ושמאלה, לא עליכם פה, אלא מסביבכם, ככה בראש, תחשבו, האם אתם מכירים את ההתנהגות הבאה? בטלנות, שינה מרובה, עצלנות נשמה.
מכירים כן, מבצעים לא.
זו הגאווה. הגאווה משתקת את הרמב. היא מביאה את האדם לעשות דברים הפוכים ממה שצריך. ולהגיש שלם עם זה, לא לתקן שום דבר, לא לרצות לשנות, כי אין צורך. ממילא האדם למשל, בלי לפגוע באף אחד, יכול לחשוב בטעות שהוא יישב, יהיה ער על 3-4 בבוקר בפנימיה, ידבר עם החבר'ה, ייצור קשרים חברתיים, הוא יישב בבית המדרש וילמד עוד כמה דקים, ולמחרת הוא יקום בעשר. הוא יחשוב שזה דבר מאוד טוב ונכון, אבל הוא לא מוכן להודות משגעבתו שממלא אותו, שהוא עובר על זמן תפילה, שהוא עובר על הלכות מפורשות. הוא לא יודע בזה, כי אם הוא יודע בזה ויכיר בזה, הוא יצטרך להציג ללכת לישון בשלוש, הוא כבר נורא נורא רגיל. הוא לא יהיה מוכן להודות שזה נובע מתחושת מושלמות. הוא לא מתקשה להודות שמה שהוא עושה זה חיסרון. זה דבר לא נכון. וכל ההתנהלות של היום שלו היא לא נכונה. ונסיים בגלל הזמן, אולי באות תת, אולי ככה, לדעתי, סוגרת לנו את השיעור של היום בצורה היפה ביותר. הגאווה, אומר הרב, היא הטיפשות היותר פראית. אולי במילים אחרות אפשר להגיד שזה הטיפשות בהתגלמותה. כאשר הגאווה היא לא רק מידה מושחתת, משחיתה, מקלקלת כל דבר טוב, היא גם מהווה לקות, לקות קשה בתפיסת המציאות של החיים, בראייה הנכונה שמה שאתה חווה, מה שאתה רואה. אני כל העולם, להגיד דבר כזה, יכול לומר רק טיפש, וטיפש מושלם. כי עצם זה שהוא אומר את זה למישהו, מוכיח שהוא לא כל העולם. כי יש עוד מישהו. כי יש עוד מישהו. אין לך טיפשות גדולה מזה. תראו עד איפה הגאווה חודרת. תראו עד איפה הגאווה מקלקלת. בואו אפשר לתת אולי שיעורי בית, לא נהוג לתת שיעורי בית בשיעורים כאלה, אבל אני אומר, זה לא שיעורי בית להגיש בכתב או להיבחן. אני חושב שראוי שכל אחד ואחד מן היושבים כאן ובכלל, שייקח איזה זמן בחייו, עכשיו, עוד שעה, עוד יום, במפגש משפחתי, בשולחן שבת, בארוחת ערב, וסתם עם חברה, ויבדוק איפה הוא טיפש. לא בידיעות, אלא בהבנת המציאות. בקריאה נכונה של הנתונים שמולו, נבחן היטב היטב איך הוא מגיב. איך הוא נפגע? יש אנשים שהם כל כך פגיעים, והרבה חושבים שהם מאוד מאוד רגישים. אני מסכים להגדרה שהם מאוד 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 רגישים מגאווה. הם מנופחים מחשיבות עצמית. עם דימוי עצמי נמוך מאוד, קשה לחיות. אתה צריך לייצר דימוי עצמי שקרי. ודימוי עצמי שקרי צריך לבוא לידי ביטוי. לכן כל דבר קטן הופך להיות גדול. כל דבר שאין לו שום משמעות הופך להיות מרכז החיים. זה קריאה לא נכונה של נתונים. זאת טיפשות בשיאה. כי בדרך הזאת אדם הורס את חייו בידיו שלו. ואני חושב שאנחנו מכירים אנשים שהם גאוותנים, ואני משוכנע שאם נודע על האמת, ושאנחנו רואים אותם מתפרצים, צועקים, לפעמים גם אלימים, אנחנו מרחמים עליהם. כי אנחנו רואים איך האדם מאבד את עולמו בידיו. מתלהם, מאבד שליטה. לא שאנחנו פטורים ממידת הגאווה, לכולנו יש, ברמות שונות. אבל איפה האדם ידע עד כמה מידת הגאווה שלו זקוקה לטיפול נמרץ ופצוע אנוש, לפי איכשהו נפגע. כי רמת הבגיעות שהוא מוציא החוצה, ככל שהיא גדולה יותר, זה אומר שיש לו בעיה גדולה יותר בגאווה. אדם יכול להיפגע. יש הלכות לשון הרע ורחילות. יש הלבנת פנים, נכון. אבל השאלה לאן אתה לוקח את זה? לקחת את זה למידת הענבה, זכית. התפוצצת, שימו דגל במגדל הגאווה שלך. שימו דגל ולכתוב עליו, אני ריק. צריך למלא תוכן אמיתי. תכבוש עוד שטח. אל תיתן לדגלים המזויפים להיות המרכז. אפשר להיפגע, כי כולנו בעלי גאווה. צריך להניח אותה. ממילא החיים נראים אחרת. הניתוח שלי של מעשים, שנעשים כנגדי, אני בוחן אחרת. בלי פגיעות. או מינימום של פגיעות. לכן אני מגיב אחרת. אני מגיב חיובי. אני יכול להגיד לאדם שפגע בי, סליחה, נפגעתי ממך. ברוגע. בשלווה. ולא, אני רוצה את הדוגמה, והתפרצויות. מרצון באמת, שנדע לזכור שהגאווה והגדולה בחי עולמי. כל טוב.